לצופים היקרים, השלום והברכה. אנחנו בפינתנו, פינת הירושלמי, על פרשת השבוע, והפעם אנחנו בנושא האחריות, פרשת מקץ. אחרי שיוסף אוסר את שמעון, אנחנו שומעים שהאחים בעצם מתחרטים, אבל אשמים אנחנו, על אחינו, אשר היינו בצרת נפשו, בהתחננו אלינו ולא שמענו. במאמר מוסגר, כנראה אחים לא מתחרטים על המכירה, אלא מתחרטים על, על זה שהם לא הרגישו כאב, על כך שיוסף צועק מתוך הבור, ובעצם בחזל הדברים האלה באים לידי ביטוי, שכתוב שבית דין שדן להרוג את הנפש לא יוכל כל אותו היום, תלמוד לומר לא תאכלו על הדם, ואילו אחרי יוסף, אחרי שהם מכרו את יוסף, כתוב וישבו לאכול לחם. הנושא הזה של קבלת אחריות על מעשים, מודגש מאוד גם בתוך הפרשה, בפרשת וישב, גם ביחס ליוסף עצמו. חזל בירושלמי, רב שמביא, אומר שבעצם יוסף היה אחראי על מה שקרה לו בכך, שהוא הביא דיבתם רעה אל אביהם, הוא אמר שהם אוכלים עבר מן החי, ומזלזלים בני השבחות וחשודים על העריות. ישנה גם אחריות ליוסף על עצם כך, על מעשה האחים ביחס אליו. עוד נושא של קבלת אחריות, ישנו הבדל מעניין בתלמוד, בין התלמודים, בין התלמוד הבבלי והירושלמי. מי אחראי על מעשה מכירת יוסף? כן, יהודה הציע למכור את יוסף, וכולם מכרו אותו, אז מי השם? מי השם פה במכירה? בהנחה שהמכירה זה דבר לא טוב, שני התלמודים אומרים שמכירת יוסף היא דבר לא טוב, להוציא אותו מארץ ישראל, לחוץ על הארץ. על כל פנים, התלמוד הבבלי תולה את האשמה ביהודה, ואילו התלמוד הירושלמי אומר שכל האחים, כל האחים אשמים. רואים פה את נושא כוונת אחריות, גם אם המנהיג אומר דבר מסוים, אם אנחנו רואים שהדבר הזה הוא לא נכון לעשות, ואנחנו מסכימים לו, אנחנו גם צריכים לקבל אחריות, גם אנחנו שותפים לאותו מעשה. כמו שאמרתי, התלמוד הירושלמי מדגיש מאוד מאוד את קבלת האחריות. ניתן רק כמה דוגמאות שמסברות את האוזן. דוגמה ראשונה, ישנה מחלוקת בתוך התלמוד הירושלמי, מה יותר חמור? האם דור בית ראשון או דור בית שני? כנראה שאומרים שבסופו של דבר, היות ובית המקדש לא נבנה, אז מעשיהם של בני דור מקדש שני יותר חמורים, אבל הסוגיה נסגרת בכך, במאמר מאוד מאוד ידוע, שאומר הירושלמי, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו החריבו. כלומר, עד שאתה שואל מי יותר אשם, דור בית ראשון, דור בית שני, אנחנו אשמים, אנחנו אשמים על כך שלא נבנה המקדש. מאמר נוסף, הוא מאמר ידוע בקשר לפיקוח נפש. מה רואה אם אדם רואה גל ואנשים מונחים בתוך הגל והולך ושואל את הרב מה לעשות? אומר הירושלמי שהנשאל, הרב ששואלים אותו את השאלה הזאת, הרי זה מגונה. אני חושב צריך לדבר על נושא פיקוח נפש, נושא עקרוני וחשוב מאוד. צריך לדבר על זה הרבה, על נושא של בכלל חיזוק הגוף וכולי, שמירת הבריאות והנפש, זה נושא מאוד מרכזי. אבל גם אם אותו יהודי אומר, אני הייתי בכל השיעורים של הרב, הרב לא דיבר, שאלה אם יש לו אחריות, אומר התלמוד הירושלמי לא פחות ולא יותר, שהשואל, בעניין הזה של הגעל בשבת, הרי זה שופך דמים. כלומר, מטילים אחריות, אתה היית צריך לדעת לבד שבנושא פיקוח נפש, חייבים לחלל את השבת. והדוגמה האחרונה שאני רוצה להעלות, זה הדוגמה של רבי חנינא בן דוסא. התפילה של רבי חנינא בן דוסא כתוב, ישנו סיפור בתלמוד הבבלי, סיפור ידוע, כתוב מעשה שחלה בנו של רבן גמליאל, ואז הוא הלך לרבי חנינא בן דוסא, וביקש שיתפלל עליו, ובאמת ברוך השם, הבן עברי. אבל ראו זה פלא, בתלמוד הירושלמי הדברים מוצגים בצורה מאוד משונה. במקום לכתוב מעשה שחלה בנו של רבן גמליאל, כתוב מעשה ברבן גמליאל שחלה בנו. קוראים את רבן גמליאל פה לנושא, זה קצת תמוע, ככה הצגה של דברים לא כל כך ברורה. וההסבר הוא שרבן גמליאל כשחלה בנו, אמר רבן גמליאל מלמד אותנו, צריכים לקחת אחריות. אם משהו קרה לבני, סימן שגם משהו בי לא בסדר. אני גם צריך לעשות חשבון נפש, מה קורה איתי? זה הנושא של קבלת אחריות. באמת הגמרא שם בירושלמי ממשיכה ואומרת שכל מי שבאמת מתפלל מעומק הלב, תפילתו נענית. זאת אומרת, עד שאתה מחפש את רב מתווך, באמת התפלל עבורך, כמובן שיש כוח תפילה גם לרבנים, אבל בראש ובראשונה, אדם שהוחש הצרה, אדם שהצרה נוגעת בו, והוא מתפלל מעומק הלב, תדע לך, אל תפחד מלהתפלל, התפילה מעומק הלב, הקדוש ברוך הוא מקבל אותה. יש אחריות לאדם, על כל התנהגותו. אדם צריך לדעת לקבל אחריות. חזקו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים.